מה הדף מעברית בפרק ט' בחלק ב' בספר מורה נבוכים. בעמוד קפ. טוב, אני רק רוצה להתייחס לקצת דברים שהיו בפרק ח'. בפרק ח' הרמב"ם מביא ביטוי של הגמרא במסכת פסחים, וניצחו חכמי אומות העולם. כן, שבאסטרונומיה אנחנו לא פוסקים הלכה, אלא מי שצודק, צודק. בין יהודי בין גוי. והראיה, הגמרא מביאה מחלוקת באסטרונומיה בין חכמי אומות העולם לבין חכמי ישראל, ומחליטה בסוף שההלכה כחכמי אומות העולם. כלומר, לא ההלכה אלא האמת איתם, וניצחו חכמי אומות העולם. ככה אומרת הגמרא במסכת פסחים. גם ברפואה. אם יבוא יהודי רב ויאמר דעה מסוימת ברפואה, ויבוא גוי גם כן רופא, והוא מוכיח שהרב טועה, בסדר, אז אנחנו מקבלים את דעתו של הגוי. זה לא משנה, הרי זה לא תורה, זה רפואה, או זה מתמטיקה, או אסטרונומיה וכדומה. וזה אנחנו מסתכלים אם זה אמת או לא, לא משנה מי הוא האומר. רגע, מה, ומדוע בתורה אנחנו לא עושים את זה? מדוע בתורה? כן, ואפילו נגיד יש פירוש לגוי בסוגיה, אבל זאת לא הסמכות שלו לומר מהי התורה. כלומר, בתורה יש סמכותם של חכמי התורה לומר מה היא ההלכה, מה הפירוש. כן, אבל יכול להיות, נגיד, שיש לגוי פירוש בסוגיה שיש לו אפילו הוכחות עליו. אז מדוע שלא נבדוק את ההוכחות של הגוי? הנה, מר גוי, אתה אומר שלא הבנתי נכון את דברי התוספות. אז תוכיח לי. נגיד גוי שלמד תורה. מדוע אנחנו לא מתחשבים בדעתו? לחכמים. זאת אומרת, כי זה סמכות החכמים לטעות אפילו. כן? אפשר לבדוק אם רוצים. אם הרבנים רוצים להתחשב, בסדר. לא רוצים להתחשב, גם בסדר.
השאלה היא גם איך אתה עושה את התרגילות, איך זה
מתורה
ואיך זה מפועל. הם ברורים לך?
כן. הרופא או כל איש מדע מדבר על עובדות. הוא לא פוסק את הדין. למשל, אני שואל את הרופא, אם האיש הזה יאכל ביום, לא יאכל ביום כיפור, הוא מסתכן או לא? זאת לא שאלה הלכתית, זאת שאלה של עובדה. על יסוד התשובה של הרופא יבוא הרב ויפסוק הלכה. ברור?
עיבור החודש זה עובדה?
בשום פנים ואופן לא. עיבור החודש זה הלכה. כלומר, חכמים באים ואומרים, אנחנו מחליטים שהיום ראש חודש.
על סמך?
אם הם רוצים, זה יכול להיות על סמך עובדות אסטרונומיות. אם הם רוצים לא להתחשב בעובדות האסטרונומיות, לא יתחשבו. ואז יהיה ראש חודש נגד האסטרונומיה.
אבל בזה הם כבר...
זה משנה מפורשת מסורת ראש השנה, מחלוקת בין רבי יהושע לרבן שמעון גמליאל.
אבל בזה הם רק קובעים את העובדות. מכאן, אם זה ראש חודש, הם קבעו מה שקבעו, בלי להתחשב באסטרונומים, אז משהו משתנה בזמן, מה שצריך להשתנות בזמן בראש חודש, זה משתנה, וזה ראש חודש.
כן, אבל הם לא מזיזים את הירח ממקומו.
בסדר, אבל...
אבל ההלכה היא שזה ראש חודש היום.
לא, אבל זמן כמהות רוחנית...
כן, זה כן, אבל אין לזה שום מדידה מדעית. אנחנו יודעים שזה כך.
כן?
מה?
למה
יום
כיפור?
יפה. כן, אבל הוא לא יפסוק אם מותר לו לאכול או לא. כלומר, נכון. לא ישנו את זה. עכשיו, אם הם יתחשבו בזה או לא יתחשבו בזה, הם יחליטו. אם להתחשב או לא להתחשב. לפעמים יש שיקול לא להתחשב. לפעמים לא נוח לנו לפסוק שהיום ראש חודש. למה? כי אם אנחנו נאמר שהיום ראש חודש, אז יום כיפור יצא בערב שבת, ואז יהיה קשה להכין את השבת יום לפני. או יצא יום כיפור ביום ראשון, ואז אנשים יצאו מאכילת שבת ליום הכיפורים. זה קשה. אז אנחנו לא רוצים לפסוק שהיום ראש השנה. דוחים את זה ביום אחד. כן, זה אפשרי. ולפעמים גם זה יוצא שאז יוצא ששביעי של ערבה יצא בשבת, ואנחנו גם לא רוצים להביא לבעיות כאלה. כן, שביעי של ערבה. כלומר, היום השביעי של סוכות נקרא שביעי של ערבה, שבו היו חופים. ולכן בזמן הזה, בלוח השנה שלנו, אין שום אפשרות שיום שביעי של סוכות, שהוא נקרא ראש השנה רבה, יצא בשבת. זה אף פעם לא קורה. זה לא קורה. סידרו שזה לא קורה אף פעם. כן. פעם הלוח לא היה קבוע, אבל היום הוא קבוע. מה? סליחה?
פעם היה לנו
ויכוח. מה היה הוויכוח שלכם?
שחשבו שלא יצא, לא בגלל שאנחנו לא רוצים. שלא יוצא ככה
כי מתמטית לא. פעם זה קרה, גם בגמרא, במשנה מסופר שזה קרה ששביעי של חג היה בשבת, רק היום זה לא קורה כי אנחנו לא רוצים שזה יקרה. עכשיו אם כן, זה שוב, אתם מבינים פה יש הבדל גדול מאוד בין נתונים מדעיים שבזה חכמי ישראל הם כמו כל אדם, מה שאין כן התורה שזה סמכותה. עכשיו מעניין שמה שהרמב״ם כאן מצטט מן הגמרא וניצחו חכמי אומות העולם, זה לא מודפס לפנינו. לא, הוא מביא את זה מהגמרא בפסחים, נכון? הנה, כאן בפרק ח', תסתכלו בפרק ח', איפה שכתוב בצד שמאל וניצחו חכמי אומות העולם, נכון? זה ציטוט. אוקיי? זה ציטוט. אז תסתכלו בהערה של הרב קפח למטה. לפנינו בשס ושמת קטע זה. לא מודפס. ואין ספק שבהשפעת חכמים המתקשים להודות על דבר שהוא הפך דעתם ושמטה. זאת אומרת שיש כאלה שזה יפריע להם שהגמרא אומרת דברים כאלה. אם כי לומר את האמת, זה נכון שזה לא כתוב בגמרא, אבל בגמרא כתוב משהו מאוד קרוב לזה. נראים דבריהם מדברנו. אומרם בפירוש. אצל הרמב״ם זה כן היה כתוב. בטקסט של הגמרא של הרמב״ם זה היה כתוב, רק שלפנינו, בשס וילנה זה לא כתוב. מה? מישהו הוריד את זה. אני לא יודע, צריך לבדוק את כתבי יד. אני חושב שהרב קפח היה צריך לציין את זה, לכאורה, אם היה בשס של תימנים. עכשיו, יש מה לדון בזה, כן? אם זה נכון, מה שאומרת הגמרא, שבאסטרונומיה אנחנו לא מתחשבים אם אתה רב או לא רב, אז למה הגמרא סיפרה בכלל את הסיפור הזה? כלומר, הסיפור הזה הוא מיותר. זה לא דבר, זה לא גמרא, זה לא תורה, זה סתם בזבוז זמן. כן, זה לא צריך להיות שייך לגמרא, זה צריך להיות בספר אחר. זה סיפור של חול.
אם לא היו אומרים את זה,
והם לא יכולים
לחשוב.
אז אתה אומר כמו שאומר הרמב״ם, זה כדי ללמד אותנו כלל שבזה אנחנו לא מסתכלים מי אמר. זה ההסבר של הרמב״ם. יש הסבר אחר של הרמח"ל. הרמח"ל בספרו אדיר במרום, פירוש על עדרא רבה, אומר כך: כשחכמי ישראל דיברו על אסטרונומיה, הם בכלל לא התכוונו לדבר על אסטרונומיה, בכלל לא עניין אותם. הם דיברו על סתרי תורה, אבל מכיוון שלא אומרים סתרי תורה במפורש, הם השתמשו במשלים הלקוחים מן האסטרונומיה כפי שהם הכירו אותה. אבל זה בכלל לגבי הדברים שהם רצו להסביר דרך זה, זה לא מעלה ולא מוריד אם המשל הזה הוא אמת מדעית או לא. לא, גם לא עדיף, מה זה משנה? למשל, אני יכול לדבר על, ללמוד מוסר מזה שהשמש שוקעת בכל יום. אבל היא לא שוקעת. כן? מה זה משנה? מה? אז זהו, נראית כ... אז זה אותו דבר. אז גם אז נראה להם שכך. כלומר, ולכן, חכמי ישראל בכלל לא דיברו על מדע. אלגורית, בדיוק. עכשיו, באו יוונים, יוונים שומעים את הרבנים מדברים על אסטרונומיה, אז הם חושבים שהרבנים מדברים על אסטרונומיה. אז באים היוונים, אומרים לרבנים: תדעו לכם, התוצאות החדשות של המחקר זה כך וכך, זה לא כמו שאתם אומרים. אומרים חכמי ישראל: כן כן, אתם צודקים, מקבלים דבריכם, אנחנו לא רוצים להגיד לכם על מה דיברנו באמת, לכן אנחנו מקבלים את דבריכם.
אז אולי יש דברים בהלכה חכמים גם כן מסבירים לנו זה בסתרי,
שכלומר שהם לא רצו להגיד את הטעם האמיתי. ודאי, יש הרבה פעמים דברים כאלה. למשל, זה כל הוויכוח לגבי גזירות חכמים, שחכמים אומרים גוזרים משום כך וכך, כשבטל טעם הגזירה לפעמים מבטלים גם את הגזירה עצמה. ולפעמים לא. אז כשאנחנו אומרים שלא, מה הסברה שלא לבטל, הרי הטעם בטל, אומרים כי הטעם הכתוב בגמרא הוא לא הטעם היחיד.
איך
יהיה
לנו
מפתח
לבחון מתי כן, מתי לא?
אז זה באמת בעיה. לכן אין בזה קריטריון ברור. לכן, למשל, לגבי מים אחרונים. למה צריך ליטול מים אחרונים? בגלל המלח. מלח סדומית היא מסוכנת מאוד לעיניים, ולכן חכמים אומרים בגמרא, בגלל זה צריך ליטול ידיים אחרי האוכל מפני מלח סדומית. כתבו חלק מן הכותבים שמכיוון שהיום אין לנו אותה מלח שחכמים דיברו עליה, מלח סדומית איננה בשימוש היום, רוב המלח בארץ, בעצם כל המלח בארץ זה מלח ים, לכן אין פה סכנה, ולכן בטל הטעם, בטל האיסור, בטל הטעם של מים אחרונים, ולכן פטורים ממים אחרונים. בסוף האוכל, לפני ברכת המזון, צריך ליטול ידיים.
כן? בלי ברכה.
בלי ברכה, זה נקרא מים אחרונים. אז עכשיו, יש פוסקים שכתבו שהיום לא נוהג מים אחרונים בגלל שאין לנו מלח סדומית. המקובלים אומרים לא. גם היום, למרות שאין מלח סדומית, צריך ליטול מים אחרונים בגלל שהטעם האמיתי הוא נסתר. והגמרא לא כתבה את הטעם האמיתי. מה?
כל הטעמים הם
לא, לפעמים הטעם לא, לפעמים הטעם הוא גלוי, ובאמת אנחנו מבטלים גזרות על פי טעם גלוי. של מה של? קטניות בפסח לא מבטלים מסיבה אחרת לגמרי, בגלל שקיבלו את זה כנדר, ולכן אי אפשר להתיר. לא, 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 לא. האשכנזים. האשכנזים קיבלו על עצמם שלא לאכול קטניות, וקבלתם זו מחייבת אותם ואת בניהם ואת בני בניהם ובנותיהם עד סוף כל הדורות. לא? אם לא יכירו, אז משהו אחר. אז או שכולם יהיו ספרדים או כולם אשכנזים.
או שתערובת.
איך?
אבל
זה הולך לפי אבא. זה הולך לפי אבא. מי שאביו אשכנזי, אסור לו לאכול קטניות בפסח, נקודה. מי שאבותיו אוכלים קטניות. מי שקיבל, האמת היא קרה, זה מאוד לא פשוט. במקור ספרדי זה היה מספרד, אחר כך זה הפך להיות דרך הספרים. מי שקיבל את השולחן ערוך, מי שקיבל את הרמה. כן.
אין להם
חלק מיני שאוסיף
מעבר
לשפר? ודאי, אבל בקטניות לא, מה אפשר לעשות?
אז כל גזירה
של הספרדים זה שולחן ערוך.
גם לא כל גזירה שהעם קיבל לעצמו זה לא...
מה?
לאשכנזים
יש הרמה. הרמה. בסדר, אנחנו עכשיו לא לומדים עכשיו על תולדות ההלכה. תולדות ההלכה זה סיפור בפני עצמו. כן. עכשיו, אתם מבינים מה שזה אומר? שחכמי ישראל דיברו באסטרונומיה מתוך כוונה לדבר על סתרי תורה. ואז ביישב מדוע הסיפור הזה הובא בתלמוד. אגב, משמע מאיך שהרמב״ם מפרש את מעשה מרכבה ביחזקאל, יש מקום אחד שבו הרמב״ם כותב שמעשה מרכבה אפשר להבין אותו לפי השיטה של חכמי ישראל, שגלגל קבוע ומזל חוזר. מה? זה חלק ממעשה מרכבה. אז יוצא לפי זה, כולם שואלים איך זה יכול להיות שהרמב״ם יפרש את דברי הנביא על פי דבר שהוא חושב כלא אמיתי. אז אחד המפרשים הקדמונים של הרמב״ם כתב, בגלל שיחזקאל חשב ככה. חשב כמו חכמי ישראל, שגלגל קבוע ומזלות חוזרים, ולכן כתב את המרכבה כפי שכתב אותה. האופן, אופן. אבל הרב קוק בהערותיו כותב שחס ושלום לומר דבר כזה על הרמב״ם, שהרמב״ם יחשוב שהנבואה מושפעת מדעותיו האישיות של הנביא, במיוחד על דבר לא נכון. אלא ברור שכוונת הנביא לא הייתה בכלל לדבר על אסטרונומיה, אבל כדי לבאר את משליו השתמש במשל הזה, וייתכן שהמשל הזה יותר מתאים מאשר כדי לבאר את סתרי התורה מאשר הדעה שאומרת שגלגל חוזר ומזל קבוע. לא זה ולא זה. שיגלגל קבוע, ומה זה על חוזר? כי זה התחמי ישראל. אז זה בדיוק זהו, אז השאלה מה הוא התכוון. אז לפי, זה נמיד לי שזה האפודי. אחד מפרשי הרמב״ם הקדמונים, עם יציאות פילוסופיה, אתה אומר, כן, מה אפשר לעשות? יחזקאל טעה. אומר הרב קוק, חס ושלום, נחשוב שהרמב״ם חושב שיחזקאל טעה. אלא זה ברור שהכוונה היא אחרת לגמרי. טוב. כן, ודאי. כל המקור של תורת הקבלה, זה בדבר יחזקאל, זה מה שאומר הרב קוק. יפה, זה מה שאומר הרב קוק. זאת אומרת שכל הביטויים האסטרונומיים של יחזקאל הם משל. ולא שהוא התכוון לדבר על אסטרונומיה. כן, הרב קוק בהערותיו למורה נבוכים אומר כהרמח"ל באדיר במרום. ראית את ההערות של הרב קוק למורה נבוכים? בכתב יד.
בזיכרון
ראייה, שם יש קצת מזה, וגם באוצרות ראייה יש קצת מזה, אבל הכתב יד עצמו זה, לא העתיקו אותו כראוי. אחת הסיבות זה בגלל שזה חתוך שם. ההערות חתוכות. מדוע? מישהו גנב את הספר מורה נבוכים מהרב קוק והחזיר לו אחר כך. החזיר לו כרוך.
זה הספר, זה הסיפור על ספר האחר
שלך. כן, הסיפור האחר גם כן, אבל החזיר לו כרוך. והכורך, כמובן, חתך את הדפים קצת, ככה שיהיה יפה. כן, כן. הרב קוק כתב בשוליים את ההערות שלו. כשאתה, אם אתה קורך טוב, אתה סוגר את הספר, אחר כך קצת חותך ככה בצד, שיהיה יפה, מעוקצב, ואז חלק מההערות. שוב שוב, לבלי היכר. חבל. טוב. מה?
ממש נורא,
ממש נורא, כן.
כשהוא
קרא לפוק שהוא קרא לזה את ההערות שלו, והוא
הוציא את ההערות...
כן, כן, כן. טוב. יש עוד הרבה שקרו בעולם. תדעו לכם שבתוניס...
הוא חתך שהוא כאילו מגדיר כמו שהוא
דף, ולמעשה הוא עושה את ההערות שלו הפוק, ולא הופיע. תדעו לכם שבתוניס, הרוב היהודי הישן, הרובע היהודי הישן נחרב על ידי הצרפתים באיזשהו שלב, כיוון שהחליטו שהבתים ראויים וזה, והעבירו את כל החוסים למקומות אחרים. האנשים סיפרו לי שהיו שם כתבי יד של ספרים רבים שנשארו שם ונסגרו שם. אתה רוצה עוד דברים מזעזעים כאלה? יש, יש לרוב. טוב, פרק, אגב, רוב ספרי המחשבה היהודית שהיו בספרד קצת לפני הרמב״ם, היו אז המון ספרים שנכתבו ורובם לא הגיעו לידינו, כי בזמן הרמב״ם הייתה הגזרה של אלמוחדים. אלמוחדים שרפו כל הספרים, ולכן הגיעו לידינו רק 5-6 ספרים, משהו כזה. מה? מתוך? סיפור רבה. יש לנו עדויות עקיפות שהיו אז הרבה ספרים שנכתבו. אז הגיע לידינו הכוזרי ועולם קטן לרבי יוסף בן צדיק, אמונה רמה לרבי אברהם בן דאוד, מקור חיים לרבי שלמה בן גבירול, חובות הלבבות לרבי ברבחיה בן פקודה, ועוד פה ושם כמה דברים כאלה, אבל זה הכל. היו, לא יודע, הייתה ספרות רבה.
אז זה עניין שזה היה המון, שזה התפרסות של גאון יהודי
בטווח קצר, במיוחד שרואים אז מתוך הספרים שכן הגיעו לידינו שיש שם הפולמוס, זאת אומרת שמדברים על ספרים שכן.
מה יש בו?
ספר. אני צריך ללמוד אותו בפני עצמו כדי לדעת מה יש בו. זה ספר פילוסופיה, ספר פילוסופיה שיש בו משהו ייחודי. יש בו משהו ייחודי בספר הזה, אין בו שום פסוק ושום מאמר חז"ל. מקור חיים, הספר שלם בלי שום פסוק ושום מאמר חז"ל. כן, זה מעניין.
הוא מתווכח,
לא, זה מה זה, בצורה של דיאלוג. אבל טוב, שם יש השקפת עולם שלמה שטוב, היא צריכה ביור רחב. הנזיר קצת עסק בזה בפיינוח השיטה של רבי שאול בבירון. המקובלים דומים לו, דומה לקבלה, אבל טוב. פעם נתתי שיעור של שעתיים ביום הכיפורים על הספר, על הספר כתר מלכות, רבי שלמה בן גבירול. רבי שלמה בן גבירול כתב כתר מלכות. זה שיר ארוך על הבריאה ועל הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לומדים אותו בליל יום הכיפורים. עכשיו נתתי שיעור על זה. אבל זה ביום כיפור, אפשר היה לכתוב. טוב. האמת היא, הספר מקור חיים עצמו לא הגיע לידינו בשלמותו. הגיע דרך סיכום. וסיכום, הוא כתב את זה בערבית, וסיכום בעברית נעשה על ידי רבי שם טוב אבן פלקר. ובמשך מאות שנים חכמי ישראל הכירו את הספר הזה רק לפי הסיכום, וחשבו שהספר אבוד. לעומת זה היה ספר בלטינית שהיה מסתובב בתוך הכנסייה בשם פונס ויטאי, כלומר מעיין חיים או מקור חיים, מאיזה ערבי אחד בשם אבי צברול או אבי צברון. ראו שזה אבי צברול ואז הבינו שזה אבן גבירול, ואז שלמה מונק ישווה בין הספר הזה לבין הסיכום של רבי שם טוב אבן פלקר, וראה שהספר בלטינית זה התרגום של מקור חיים המקורי, וככה זה חזר אלינו במאה ה-19. ואז התברר שאחר כך הספר הזה שימש כדי לבנות את כל היסודות של הפילוסופיה של ארתור שופנהאואר. שופנהאואר גנב את הכל מרבי שלמה בן גבירול, והראשון שעלה על זה היה רבי אליהו בן המוזג. בהערה קצרה, בספרו על שפינוזה, שמע מאיר שזה מעניין לראות את ההקבלה. מה? פלגיאט. פלגיאט. ומעניין ש... מה? שופנהאואר הוא היה איזה גוי גרמני. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין, שהמהדיר של מקור חיים, כן, המהדיר של המהדורה העברית של מקור חיים, לא, של מקור חיים עצמו, היום אפשר, הספר הזה הוא מצוי, הוא תורגם לעברית, מהלטינית חזר לעברית, כן? אז המהדיר שם גם כן כותב בעריכות על ההשוואה בין השיטה של רבי שמעון גבירול לזו של שופנהאואר, הוא מתעלם מן העובדה שמי שעלה על זה הוא רבי אליהו בן המוזג. לא, במהות שם, במהות. אנחנו לא נכנס שם, מה היא השיטה של רבי שמעון גבירול, כי זה היה יותר מדי, אבל החידוש העיקרי של שופנהאואר נמצא שם.
אבל יש
קבוצים מוסרי
בכלל.
כן, לא יודע. כן, מה שאין כן, רבי שמעון.
לא מוסיף בכלל...
כבוד לרבי שמעון גבירול.
לא מוסיף לתלמיד שלו שום דבר.
כן. ממילא הוא כבר היה למטה, אתה אומר, כן. מי? שופנהאואר לא הבאת שום ספר, הוא לא אומר שכל מה שהוא לוקח זה מרבי שלמה בן גבירול, הוא לא כותב שום.
אפשר לקחת משהו ולהבין
אותו? לא, היסוד העיקרי הוא שומר אותו. כלומר, הרעיון הזה שהעולם הוא רצון וציור. זה השם אגב של הספר של שופנהאואר, העולם כרצון וציור.
ציור?
כן, רצון וציור. הפסימיות שלו. והאישיות שלו האישית באופן פרטי, אבל טוב. רבי שלמה בן גבירול היה אדם אופטימי מאוד. וזה מפליא לראות... כן, זה יפה לראות איך שהאדם הזה שהיה כל כך פסימי בחייו, שהיו לו חיים כל כך קשים, היה כל כך אופטימי. בשירים שלו. נא לקרוא. לא, זה שירים נפלאים. השירה שלו היא מאוד חסידית. מה? לא, לחיילי זה לא. שכחי יגונך למשל. שכחי יגונך נפש הומייה. אתם אומרים את זה? כן, כן, באורן היו אומרים את זה, נכון? זה לא נמצא במחזורים הרגילים. או למשל, שביעה ענייה בארץ נוכריה.
על
בין 16 סוגים
פה
בדוחות. נו, אז מה הבעיה?
הפירוש הרגיל
שמעתי שזה שתי קולות, הידיד אומר לו שזה לא נורא, והוא כל הזמן אומר שזה... כן, נכון, בסדר, הוא התאבל. טוב, רגע, הוא מת בגיל צעיר סך הכל. גיל 30. טוב, פרק ט'. כבר ביארתי לך כי מספר הגלגלים לא היה מדויק בזמן אריסטו. למה לא היה מדויק? כי עוד לא פיתחו ידיעות אסטרונומיות מספיקות. וכי אשר מנו הגלגלים בזמננו תשעה, לא מנו אלא העיגול האחד הכולל מספר גלגלים, כפי שמתבאר למי שעיין במדעי התכונה. כלומר, היום מדברים על תשעה גלגלים, אומר הרמב״ם. למה? בגלל שאנחנו מונים את הגלגל לפי מספר כוכבי הלכת. כלומר, יש גלגל ירח, גלגל כוכב חמה, גלגל נוגה, גלגל חמה, גלגל מאדים, שבתאי, צדק, זה אמרתי, הכוכבים הקבועים והגלגל המקיף, הנקרא היומי. הסך הכל תשעה גלגלים. אבל אומר הרמב״ם, זה לא מדויק. מה? אז זה בגלגלים הקבועים, זה בכוכבים הקבועים. מהרמב״ם, גם החלוקה הזאת אינה מדויקת. מדוע? כי בתור גלגל אחד יכולים להיות כמה גלגלים. בתור, אלא מונים את הגלגל האחד עם כל עוביו. למה אני מתכוון?
זה גלגל אחד, כן? אני ציירתי את העובי של הגלגל. עכשיו, זה לא אומר שבתוך הגלגל עצמו אין גלגל נוסף. שהמרכז שלו איננו, איננו מתלכד עם המרכז של הגלגל הגדול.
אז הוא יוצא מתחום הגלגל הראשון.
לא, יכול להיות שהוא כזה. זאת אומרת
שיש פה בעצם שלושה גלגלים.
תלוי על האובי של הגלגל הראשון. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שפה הגלגל בכללו, האובי שווה, שלושת הגלגלים ביחד, האובי שלהם שווה, אבל בתוך האובי של הגלגל הגדול הזה בעצם יש עוד גלגל אחר שאוביו משתנה. ואז לפי זה מוסברות תנודות מוזרות של הכוכבים למראה העיניים. כן.
איך רמב״ם, בגלל...
איך הגלגל יוצא?
כל אלה שיחזו בתיאוריה גלגלים, בין הגלגלים צריך להיות רווח.
לא.
איזה יכול להיות שזה יהיה?
שום רווח.
אה?
שום רווח.
יופי, אז נניח שמצד זה יש עוד גלגלים. אז בין הגלגל זה לא... משבצות מרובעות אפשר למלא את המשטח כף שיהיה רווח. אבל פה לא ייתכן יותר.
ייתכן והולך. הכל מתגלגל ביחד. כל שאת הגלגלים האלה,
תמיד
גלגלים
ביחד. לא, לא לזה התכוונתי. אבל יש לך עוד תשעה גלגלים. או יש עוד איזשהו גלגלים.
לא! מקיף אותו.
הכל מקיף אותו.
לא,
אני
הכל כולם מקיפים אחד את השני.
קונצנטרי.
כל היקום?
כל היקום קונצנטרי, זה כדור אחד גדול. שבמרכזו עומד כדור הארץ.
שזה שכבה של כדורית כזאת.
נכון, זה כדורים, כדורים, כדורים.
כמו קליפות,
של מצל, בדיוק. גלדי בצלים.
דיברנו על הבעיה תחולה, מדובר על איזה גלגל פנימי בתוך נפח של גלגל גדול.
נכון.
כאילו צמיג בתוך צמיג.
נכון.
שיש לו תנוח בגלל
משהו. זאת אומרת, הנה. אם זה גלגל, בסדר? אתה רואה פה יש גלגל אחד וגלגל אחד, מסתובב בצורה שווה, אחידה. אבל תאר לעצמך שפה יש עוד גלגל פנימי שבמקום להיות מקביל הוא קצת זז, כלומר הוא כזה. כלומר מהצד הזה הוא יותר קרוב לדופן הזאת, מהצד הזה הוא קרוב לדופן הזאת. כשהכל יסתובב הצופה רואה תנודה לא אחידה. ככה הם יסבירו את הדברים האלה. אז אם כן אומר הרמב"ם, מצד האמת, גם אלה שמונים תשעה גלגלים, זה עבודה קלה. הם בעצם צריכים למנות יותר גלגלים מזה, כי יש עוד גלגלים פנימיים. ולפיכך, אל יהיו מוזרים בעיניך, גם דבר אחד החכמים ז"ל, שני ריקים הם, שנאמר, הן השם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. אז איך אתה אומר תשעה? הפסוק אומר רק שניים. אחד מחכמי ישראל אמר רק שני שמיים. כי אומר דבר זה, מה?
רקיע זה גלגל?
כן. מה חשבת?
לא יודע,
נשאר. אה, זה משהו מה? כי אומר דבר זה, מנע עיגול כל הכוכבים עיגול אחד, כלומר הגלגלים אשר בא עם הכוכבים, ומנע עיגול הגלגל המקיף אשר אין כוכב בו גלגל שני. ואמר שני רקילים הם. אז הנה, סמנתי, איך אתה מחליט לחלק את הגלגלים? ואני אקדים לך הקדמה שיש לה צורך לעניין שיש לי בו מטרה בפרק זה, וזוהי. ברור? עד עכשיו הבנתם מה שהוא אומר? יכול להיות שאומנם יש 9 גלגלים, אבל אפשר למנות 8 בתוך קטגוריה אחת ועוד את התשיעי בקטגוריה השנית. למה? 8 הגלגלים הראשונים יש בהם כוכבים, בגלגל התשיעי אין כוכב, לכן זה כאילו יש שני רקיעים, רקיע מלא כוכבים, רקיע בלי כוכבים. ועל זה אמר הכתוב, אין לה שם אלוהיך השמיים ושמי השמיים.
יש כידוע תשעה גלגלים, נכון? מעל הארץ יש לך גלגל הירח, אחרי זה כוכב חמה, אחרי זה נוגה חמה, מאביב, שבתאי, צדק, כוכבים תרומים, והגלגל היום. בסדר? אלה הם 9 הגלגלים בגדול המקיפים את כדור הארץ. אז הוא אומר, כל 8 הראשונים הם דבר אחד, זה נקרא שמיים. למה? כי יש בהם כוכבים. היומי, שהוא התשיעי, אין בו כוכב, לכן הוא קטגוריה שנייה, לכן קוראים לו כוכב חמה, מרקוריוס. כן? התשיעי אין בו כוכב, אז הוא קטגוריה שנייה, נקרא שמי השמיים. לכן אפשר לחלק את הרקיע לשני רקיעים. זה כוונת אותו חכם שאמר מה שאמר. אין עשירי. יש 10 שכלים ויש 9 גלגלים. בסדר?
כל אשר בא.
מה?
מה זה בכל אשר בא? אז למה לא יהיה גם כמשמי שמיים?
בכל אשר בא. איך כתוב הפסוק? לשם אלוהיך השמיים.
השם אלוהיך השמיים ושמי השמיים.
הארץ.
הארץ וכל...
אה, הארץ וכל השם. כן, זהו. מה? יומי? מה לא יודע איך קוראים לזה? דיורנה, אני חושב. לספר דיורנה. כן. זה מסתובבת ביום אחד מסביב לכל העולם. לפי השיטה הקדמונית, כל 8 הגלגלים האלה מסתובבים בכיוון אחד, כלומר ממערב למזרח, והגלגל היומי ממזרח למערב. כלומר, כל הכוכבים האלה, זה התנועה שלהם, של 8 הגלגלים, והגלגל השני מסתובב בכיוון אחד. לכן התנועה הטבעית של השמש זה ממערב למזרח. למה אנחנו רואים אותה עולה ממזרח למערב וכמה? כי הגלגל היומי הוא יותר חזק מכולם, מחזיר אותה מאחור. כלומר, הוא חזק מאוד, הוא סוחב את כולם בחזרה. מה? לא, אז יש להם שתי תנועות. לשמש יש שתי תנועות. תנועה עצמית שלה ממזרח למערב, ממערב למזרח, סליחה, ותנועה שנכפית עליה ממערב למזרח. ממזרח למערב. זה מתקזז, אבל מה שזה גורם, זה גורם שהיא עולה כל יום ממקום אחר. ולכן יש תזוזה של השמש, וזה מסביר את העונות.
שוכמה. גם להאט את התנועה שלה.
גם להאטות אותה. בגלל שהשמש יש לה גם כיוון תנועה אחר. לא רק שיש כיוון אחר, אלא המסלול הוא שונה ממה שהגלגל עושה.
זה השיקום של התנועה שלו.
יפה, ולכן בכל יום יש פיגור מסוים, ולכן השמש חוזרת אחורה כל יום. היא שוקעת יותר, יותר צפונה או יותר דרומה מאשר מקודם.
אז בכל זאת יותר חזקה מהגלגל היומי?
מה?
הנה בכל זאת,
קצת, קצת. טוב, בסדר, זה כמו שיש איזושהי כלול, אני לא אעשה את החשבון המדויק.
איך הם חשבו שמעלים שבתאי וצדק הם מקיפים את... שהם... שהם...
שמה?
שהם חוקים את החמה.
למה לא? מה הבעיה בזה? דווקא לפי השיטה של קופרניקוס זה גם ככה. בינינו לבין השמש יש לך שני כוכבים שהם כוכב חמה ונוגה, ומאחורינו נמצאים מאדים שבתאי וצדק.
מה זה כוכב חמה?
מרקור. יש כוכב שהוא קרוב לשמש, מקיף את השמש כל 33 יום, והוא נקרא כוכב חמה. או כוכב, סתם, קוראים לי כוכב. מה? פלוטו. לא, אז לא הכירו. לא הכירו לא את אורנוס, ולא את נפטון, ולא את פלוטו. וגם לא את הנוסף, מצאו עוד איזה אחד עכשיו.
ידעו שכוכב חמה מקיף את השמש?
לא, חשבו שכוכב חמה מקיף כדור הארץ. נכון. ושהיא מתנגדת לתנועה ממזרח למערך. כי יש לה מסלול גם שונה. כלומר, המסלול של הזווית של המסלול היא שונה ממה שנכפה עליה מכוח הגלגל היומי.
מדובר על כדורים?
על כדורים.
מדובר על טבעת או על
כדורים? כדורים. אבל בתוך הכדור יש טבעת. המסלול של השמש. כלומר, אם אתה חותך בתוך הספירה הזאת, אתה יכול לחתוך טבעת.
אז
הטבעת
הזאת של השמש עצמית,
היא מתנגדת? לא, היא פשוט מתנגדת.
כן, אבל היא משנה את הזווית שלה.
כן, כן, ברור.
כאילו...
כן. טוב.
כל גלגל וגלגל ממולא אתר, נכון?
כן.
אתר. עכשיו, כשאני עובר...
לא ממולא, הוא עצמו אתר.
הוא עצמו, בסדר. כשאני עובר את הגבול בין גלגל ובין גלגל...
אין מרחק.
אין שום
דבר. שום דבר.
שם יש חיכוך בין אתר ובין אתר.
נכון, נכון.
אבל אתר זה חומר ללא חיכוך.
נכון, אז אף על פי כן. כלומר, זה לא החיכוך ממש שעושה את זה, אלא זה החום, או המהירות. הם לא יודעים בדיוק איך להגדיר את זה. הם קראו לזה בזה שמות. כן. עכשיו אומר, ואני אקדים לך הקדמה, שיש לה צורך לעניין שיש לי בו מטרה פרק זה, וזוהי. דע, כי גלגל נוגה וכוכב, יש בהם מחלוקת, בין אנשי המדע הראשונים, הם למעלה מן השמש או תחת השמש. כלומר, הייתה שיטה אחרת מהשיטה של ירקיה, וזו השיטה של תלמי. אני אקרא פטולמיוס, שלום וברכה. בסדר. יש מחלוקת, אם כן, בין הקנונים. זאת השיטה של תלמיוס, שתיארתי כאן, שלפיה כוכב חמה ונוגה הם נמוכים יותר מהחמה. נכון? אבל הייתה שיטה אחרת שאמרה ששני אלה הם מעל החמה.
והחמה היא הכי קרובה אלינו?
יותר קרובה אלינו, כלומר, לא, הירח עוד יותר קרוב, אבל על כל פנים, שני אלה הם לפני החמה. היו שתי שיטות. אומר הרמב״ם, דע, כי גלגל נוגה וכוכב, כוכב הכוונה, כוכב חמה, יש בהם מחלוקת בין אנשי המדע הראשונים, אם הם למעלה מן השמש, או תחת השמש. לפי שאין שם הוכחה שתורנו על סדר שני העיגולים הללו, והייתה שיטת כל הראשונים כי עיגולי נוגה וכוכב מעל השמש, דע זה והבינהו היטב. ואחר כך בא בתלמיוס, בתלמיוס הכוונה תלמי או פטולמאוס, למאוס. אגב, מי זה הפטולמאוס הזה? מה? איזה יווני הוא היה? הוא לא היה מצרי, הוא היה אחד בשם קלודיוס תלמי, והוא היה איטלקי. כן. בצפון איטליה. כן. זה שיש לו שם כזה, זה לא אשמתו. זה שם של הרבה מלכים מצרים, אבל הוא עצמו לא היה מלך מצרים כלל. אחר כך בא אבטלמיוס והכריע שהם למטה, ואמר שהוא היותר נראה באופן טבעי שתהיה השמש באמצע ושלושה כוכבים מעליה ושלושה תחתיה, כן? כי אז ככה יש נוגה, כוכב וירח, ולמעלה שבתא צדק ומאדים. ואחר כך באו אנשים אחרונים בספרד והתמחו במדעים מאוד, ובהרו כפי הקדמות בתלמיוס כי נוגה וכוכב מעל השמש. כלומר, על פי דברי פטולמיוס עצמו אפשר להוכיח בכיוון ההפוך. הוא כבר חיבר בזה אבן הפלח הסבילי אשר נפגשתי עם בנו, ספר ידוע. ואחר כך חקר בעניין זה הפילוסוף הנעלה אבו בקר בן אל-סייר אשר למדתי אצל אחד מתלמידיו, והראה דרכי למידות שכבר התקנו ממנו, שלפיהן רחוק שיהיו נוגה וכוכב על השמש, כלומר חזרו לשיטה של תלמי, אלא שמה שאמר אבו בקר הוא ראיה להרחקת הדבר, לא ראיה שהוא נמנע. כללו של דבר, יהיה הדבר כך או לא יהיה. הנה, כל הראשונים היו מסדרים נוגה וכוכב מעל השמש, ולפיכך היו מונים העיגולים חמישה. כלומר, הקדמונים לפני תלמי היו סוברים שהכוכב חבא ונוגה הם מעל החמש. ואז לפי זה היו סופרים חמישה רקיעים בלבד. איך? אני מסביר. היו אומרים ככה: עיגול הירח הקרוב אלינו בלי ספק, זה אחד. שתיים, עיגול השמש שהוא עליו בהחלט, ועיגול חמשת כוכבי הלכת הנותרים, ועיגול הכוכבים הקבועים, והגלגל המקיף את הכל אשר אין בו כוכב. ונמצא מניין העיגולים המצוירים, כלומר עיגולי הצורות אשר בהם כוכבים, כי כך היו הקדמונים קוראים את הכוכבים צורות כפי שידוע בספריהם, יהיה מניינם ארבעה עיגולים: עיגול הכוכבים הקבועים, עיגול חמשת כוכבי הלכת ועיגול השמש ועיגול הירח, ולמעלה מכולם גלגל אחד חלק אין בו כוכב. כלומר החלוקה הקדמונית היא לארבעה ועוד אחד. מעניין למה הרמב״ם כל כך מתעקש את זה, מה זה חשוב, מה הוא רוצה מזה, כן? זה אני עוד לא כתבתי את זה, אני רוצה פעם לחבר מאמר על זה, על המספרים ברמב״ם. יש לו כנראה שיטה סודית שהוא רוצה לרמוז אליה בכמה מקומות, וזה בא לי לביטוי בין היתר על ידי מספרים קבועים אצלו שעליהם הוא חוזר, בין היתר פה המספר הזה, ארבעה גלגלים מלאים ועוד אחד ריק. הוא רומז כנראה לשיטה של המקובלים שיש ארבע אותיות שם הוויה וקוצו של יוד, שארבע אותיות שם הוויה הם מלאים, זה אותיות שיש להם ביטוי, והקוצו של יוד אין בו ביטוי והוא המקור לכל ארבע אותיות האלה. ייתכן שלזה הוא מתכוון.
רק ליוד יש קוצו של יוד?
כן, יוד, יוד זה יודי. מה? לא, זה לא מעכב גם. יוד בלא קוץ זה לא יוד, ואז צריך לכתוב את הגט מחדש, ואם לא אז בני הממזרים. כן, ליוד יש קוץ מעל היוד. טוב, למה אני לא מתאר? כי יש בזה מחלוקת איפה הקוץ ליוד.
זה מחלוקת, זה הרצון
ולא זה יוד. כאן יש קוץ של היוד. אם הקוץ הזאת חסרה, היוד פסולה.
לא רואים.
זה דעה אחת. יש דעה שנייה שאומרת שהקוץ זה פה. יש דעה שלישית שהקוץ זה כאן. אז האשכנזים, כשהם כותבים יוד, הם כותבים זה יוד ככה. שלושה קוצים. שלושה קוצים. מה? כן. הספרדים לא מתחשבים בזה בכלל. אומרים שרק היו זה היוד. יוצא לפי זה שהגיטים הספרדים הם פסולים לפי האשכנזים, והיא מתחתנת בני הממזרים.
זה
הפוך. איי, איי. טוב, נכתבו על זה קונטרסים רבים כדי להסביר שזה לא נכון. טוב, הפוך לא, אפשר להוציף קוצים כמה שרוצים. כן, רוצים להוציף יוד קוצנית. אגב, זה לא קשור לתג, יש גם תג על היוד. התג זה לא קשור ליוד. כן,
הקוצים האשכנזים הם מיותרים יותר הספרדים?
כן, לפי הספרדים הם מיותרים. מה? זה לא פוסל. זה לא פוסל. כי זה מעייף. אני אגיד לכם עוד סיבה. איך ספרדי כותב ספר תורה? עם איזה כלי?
נוצה.
מה?
נוצה, לא?
האשכנזים עם נוצה, הספרדים עם קנה. עכשיו, יש לזה השלכה גם לגבי אופן הכתיבה. כי... מה? קנה, קנה סוף. עכשיו, בקנה סוף יותר נורח לכתוב, קשה להוסיף את הקוצים האלה. כלומר, בקנה סוף, לא, בקנה סוף זה תנועה אחת.
יש קנה
וסוף. אז בקנה, זה קל לכתוב בתנועה אחת. מה שאין כן עם הנוצה, הנוצה עד רבה, היא בנויה כדי לצייר. לכן, כשהאשכנזי כותב יוד, הוא קודם כל עם הנוצה עושה פס. ואחרי זה הוא לוקח עוד פעם את הנוצה, עוד פעם תורן כזיו, ועושה ככה. קרוב? ואז זה יוצא לא קל. כי אז יוצא לו אוטומטי, שלושה קוצים. מה שאין כן עם הקנה, שכותבים בבת אחת. אז אי אפשר לעשות קוצים מכל זה.
למה? אם ככה, זה ככה. אבל ההנחה השני הוא קשה.
ואז יש...
רק שני קוטרים בסדר
גמור. כן, אז זה מה שזה יוצא... זה יוצא גם,
כן. אני קראת על החברה הרעיון הזה
שאני רוצה... תג.
מה המשמעות של
תג? תג זה עוד דבר, זה קישוט, זה לא מעכב.
העניין של... העניין של התחוצות, כלומר זה כאילו החמישי
ה... כן, בדיוק, זה החמישי. זה המקור הנעלם, היולי.
זה הבסיס לקבלה של...
זה אחד הרמזי. לא, זה לא שהוא מקובל, הוא נפגש עם הקבלה. כן.
אז לכם, תלמיתו של קפלר, שכוכבים נעים לא במעגלים, אלא...
באליפסות.
באליפסות, זה היה זעזוע ממש של...
כן, זה הרס את הכל. הרס את הכל. כן. ריגול הרע, ולמעלה מכולם גלגל אחד חלק אין בו כוכב, ומניין זה הוא לדעתי יסוד גדול מאוד לעניין שעלה בדעתי ולא ראיתי בפירוש לאחד הפילוסופים. אבל מצאתי בדברי הפילוסופים ורחמים מה שאירני עליו, והנה לי מזכירו בפרק זה, והבהר העניין. טוב, אז זה משהו יבהר, זה כבר יהיה בעזרת השם בשבוע הבא.